סוכה דף מ"ב. נתחיל בסוף העמוד הקודם בשורה האחרונה למטה. רבי יוסי אומר יום טוב. אמר רביי לא שנו אלא שלא יצא בו, אבל יצא בו חייב. כלומר, למדנו במשנה, אומר רבי יוסי, אדם שטעה ביום שבת שחל יום טוב ראשון של חג הסוכות להיות בה, כלומר תתווה ותשרה חל ביום שבת, יש מצווה לנטילת לולב, אבל אסור לאדם להוציא מרשות היחיד את הלולב ללכת איתו לבית הכנסת, כי הוא מטלטל 400 ברשות הרבים. הדבר הזה אסור, יש בכך איסור מן התורה, מלאכת הוצאה. אף על פי כן, אם האדם טעה והוציא את זה, אומר רבי יוסי במשנה שהוא פטור מקורבן חטאת. מדוע? מפני שזו לא שגגה רגילה, זו שגגה שטועה בדבר מצווה. בגלל שהיה טרוד לקיים את מצוות חג הסוכות, נטילת הלולב, לכן הוא טעה. לפיכך הוא פטור מהקורבן. אומר על כך אביי, כל הפטור זה רק כאשר הוא בדרכו לבית הכנסת הוא עדיין לא קיים מצווה של נטילת לולב. נמצא שבאותה שעה היה מוטל עליו לקיים את המצווה, טרוד בדבר מצווה, לפיכך הוא היה פטור. אבל אם קודם לכן כבר בבית הוא קיים את המצווה ולאחר מכן הוא לקח את הלולב לבית הכנסת, הרי שהוא חייב חטאת. מדוע? פני שכבר הסתיימה המצווה, לא שייך לומר בזה, טועה בדבר מצווה. עד כאן דברי אביי. מקשה עליו הגמרא קושיה, המדאג בה נפק בה. לכאורה דברי אביי אינם מובנים, כשהרי באיזה אופן אם כן המשנה אומרת שרבי יוסי פותר? הרי ההלכה אומרת כך, כתוב בתורה ולקחתם לכם. מה זה ולקחתם? ברגע שאדם יגביה את הלולב וכל ארבעת המינים, הוא כבר קיים את מצוות נטילת לולב. לא כתוב שצריך נענע, לא כתוב שצריך נענע בהלל, זה תקנות של חכמים, אבל מן התורה הוא כבר יצא ידי חובת המצווה. ואם כן, אומרת הגמרא, באיזה מקרה יצויר המקרה שהמשנה אומרת שהוא פטור? הרי כל אדם בשעה שהוא לקח את הלולב בבית כדי לכתו לבית הכנסת, ברגע שהוא הגביע את הלולב כבר יצא ידי חובה, כבר יצא ידי חובה. ואם יצא ידי חובה, כשהוא הלך שם בדרך לבית הכנסת, הוא לא נקרא טועה בדבר מצווה? ולדברי אביי שאמר שאם הוא כבר קיים את המצווה עכשיו הוא חייב, אז אין שום מקרה שהוא פטור. אז על מה רבי יוסי דיבר? עונה על כך הגמרא שתי תשובות. אמר אביי, כשהפכו רבא אמר אפילו תמה שלא הפכו אחר מהסקינה כגון שהוציאו בכלי. הגמרא עונה שתי תשובות, שני אופנים. לדוגמה, שאדם בשעה שהגביע את הלולב לפני שיצא איתו לרשות הרבים עדיין לא קיים את המצווה. דוגמה ראשונה, אומר אביי, כאשר הוא לקח את הלולב, הוא לקח אותו בצורה הפוכה, החלק אחד למטה והשדרה למעלה, או את האתרוג הוא הפך אותו כלפי מטה, שהרי באופן כזה הוא לא יוצא ידי חובה. כי יש לנו כלל, כל המצוות האדם לא יוצא בהם ידי חובה, אלא אם כן הם בדרך גדילתן, שנאמר עצי שיטים עומדים, בצורה שמגדלים באילן. ולפיכך האדם הזה שלקח את הלולב או את האתרוג ואכל אותם שבצורה הפוכה, לא יצא ידי חובה למרות שהוא הגביע אותם. והוא חשב, אני אגיע בית הכנסת, שם יברך על נטילת לולב ואתול את הלולב ואת האתרוג מסודרים בדרך גדילתם. נמצא שבדרכו לבית הכנסת, כשהוא לקח את זה רשות הרבים, עדיין לא קיים מצווה, טועה בדבר מצווה, פטור. רבא אמר גם כן דרך נוספת, מדובר כאן באדם שלא קיים עדיין לפני צאתו לרשות הרבים את המצווה. מדוע? כי מדובר כאן שהוא לקח את זה בכלי, כלומר לקחת עליו בתוך הנרתיק, וממילא הוא עדיין לא קיים את המצווה, ולכן הוא פטור, פטור מקורבן חטאת על ההוצאה. מקשה הגמרא, והר אבהו דאמר לקיחה על ידי דבר אחר שמע לקיחה. עונה הגמרא, אני מלא דרך כבוד אבל דרך ביזיון לה. מקשה הגמרא, מה? איך רבה אומר תשובה כזו? היות שהאדם הזה לקח את הלולב עם הנרתיק של הלולב, אז הוא לא קיים מצוות ולקחתם לחם. למה? הרבה בעצמו אמר למעלה שאם האדם לקח את הלולב על ידי דבר אחר, הוא קיים מצוות ולקחתם, זה נקרא לקיחה היא דבר אחר, שמה לקיחה? אז אם כן, מדוע אומר פה שאם לקחת הלולב על ידי איזה נרתיק, על ידי איזה כלי, לא קיים את המצווה? עונה הגמרא, זה דווקא כאשר הוא לוקח את זה בצורה מכובדת. אומר רש"י, כגון שעטף את ידו שלו בסודר. אבל אם הוא לוקח את זה עם כלי, אז באופן שכזה ודאי זה לא דרך כבוד, ואם כן, לא יצא ידי חובה. רב הונא אומר, היה רבי יוסי, עולת העוף שנמצאת בין הגפיים, וכסבו חטאת העוף ואכלה פטור. אומר לנו רב הונא, לפי דברי רבי יוסי, שטועה בדבר מצווה פטור מחטאת. אם כן, יש לנו עוד מקרה דומה. מה הדין בכהן שהיה שם בית המקדש והיה עולת העוף, כלומר אדם עני שהקריב עוף עבור עולה, עולת עוד כלי להשם, אחרי שמלכו אותו, אותו העוף היה מונח בין אגפיים, אגפיים כלומר עוד כמה עופות. למה עופות נקראים שם אגפיים? אגף זה כנפיים, אז העופות, כיוון שיש להם כנפיים, נקראים בשם אגפיים, ככה כותב רש"י. היו שם כמה עופות שכולם זה חטאת העוף. חטאת העוף ההלכה היא שהכהנים אוכלים אותם ויש להם בזה מצווה, ויאכלו אותם אשר כופר בהם. אבל היה מעורב בהם איזה עוף אחד שהוא עולת העוף, היה מונח שם בתוכם. מי שהניח ידע שזה עולת העוף, עמד להקריב את זה, אבל בא כהן אחר, לא ידע, לקח את אותה עולת העוף ואכל אותו, חשב שזה חטאת. אומר על כך רב הונא, לפי שיטת רבי יוסי שטועה בדבר מצווה פטור, אם כן הוא הדין האדם הזה, אותו כהן פטור מלהביא קורבן מעילה למרות שהוא אכל עוף שהוא עולה, פטור מקורבן מעילה למרות שאינם מקודשי שמיים. למה? כי הוא טועה בדבר מצווה, חשב שהוא בא לקיים מצווה אכילת חטאת העוף. שואלת הגמרא, מה יקרא משמע לן? דתעה בדבר מצווה פטור? היינו הך? מה רב הונא בא לחדש? בוודאי שככה דין לפי דעת רבי יוסי, כי הרי זה בדיוק דומה למקרה של המשנה. במשנה האדם הזה לקח את הלולב כדי לקיים מצוות נטילת לולב בשבת, למרות שיצור שטר רבים טועה בדבר מצווה פטור. הוא הדין כל המקרים האחרים, הוא הדין המקרה שהזכרת, האדם לקח עולת העוף וחשב זה חטאת העוף, טועה בדבר מצווה פטור. מה באת לחדש רב הונא? עונה הגמרא, מהו דתימא התמא, טעה בדבר מצווה פטור, היי דעבד מצווה, אבל אכל טעה בדבר מצווה ולעבד מצווה, אמה לה, כמשמע לן. את הגמרא לכאורה הייתי חושב שהמקרה של רב הונא יהיה חייב. מדוע? מפני שהייתי אומר, דווקא אותו אדם שלקח את הלולב לבית הכנסת, הרי בסופו של דבר כשהוא הגיע לבית הכנסת הוא נטל את הלולב, אז הוא קיים מצווה. נכון שהוא גם טעה ונכשל בעבירה שהוצאה משהו פשוט, אז הוא טעה אבל קיים מצווה, אז פטור. אבל האדם הזה שלקח את עולת העוף ואכל אותה, הוא טעה בדבר מצווה אבל לא קיים בסופו של דבר שום מצווה. לכן הייתי חושב שרבי יוסי בחי גוונה יחייב אותו קורבן מעילה, כמשמע לן רב הונא, לא, גם בחי גוונה פטור. מקשה על כך הגמרא, מטיבי רבי יוסי אומר, השוחד התמיד שלא מבוקר כהלכתו בשבת חייב חטאת וצריך תמיד אחר. קשור על כך, איך רב הונא אומר באמת שבאופן כזה שהוא טעה בדבר מצווה ולא קיים מצווה הוא גם כן פטור? איך אומר דבר כזה בשם רבי יוסי? והרי במפורש נראה מבית אחרת שזה לא ככה. כתוב כך, רבי יוסי אומר, בכל יום היה להם כבשים שנמצאים בתוך לשכה מיוחדת שביקרו אותם, כלומר בדקו אותם כמה ימים לראות שאין בהם שום מום. בא אדם אחד וטעה, לקח כבש שהוא לא מבוקר, הוא לא בדוק ובאמת היה בו מום, ושחט אותו ביום שבת בשביל קורבן התמיד, פתאום התברר שיש בו מום. אז בעצם האדם הזה לא קיים מצווה, צריך להביא קורבן תמיד אחר. ולא רק זה, אלא האדם הזה חייב חטאת, כי שחט ביום שבת, נטל נשמה שלא לצורך. עד כאן הברייתא. לכאורה לפי דברי הרב הונא הוא צריך להיות פטור מקורבן חטאת. למה? כיוון שהוא טעה בדבר מצווה, הוא חשב להקריב קורבן התמיד, אז כיוון שהוא היה טרוד במצווה הזאת, תועה צריך להיות פטור. אלא מה רואים מכאן? שכיוון שבסופו של דבר הוא לא קיים מצווה, כי הקורבן הזה פסול, לכן הוא פטור נגד סברתך הרב הונה. אמר לה בר מינה דהי דהית מר עלה, אמר רב שמואל בר חיטאי, אמר רב אמנון אסבה, אמר רב יצחק בר שיין, אמר רב הונה, אמר רב כגון שהביאו מלשכה שאינן מבוקרים. אמר לו, יש הבדל, שם מדובר שהאדם הזה הוא לא טועה, הוא כמעט מזיד, השגגה שלו אולי צריך לטעות בה. למה? זה לא מדובר שבאותה לשכה היו שם מבוקרים ושאינן מבוקרים, והוא טעה ולקח את אותו כבש שלא מבוקר. באופן כזה היה מקום לפתור אותו, טועה בדבר מצווה. אבל מדובר שהאדם הזה בכלל ניגש ללשכה אחרת, למה טעית? זה לא הלשכה שלך צריכים לקחת ממנה. באופן שכזה ודאי שהוא לא נקרא טועה בדבר מצווה, אלא כמעט מזיד בדבר מצווה, ולכן הוא חייב חטאת. לא ממש מזיד, הוא שוגג, אבל אי אפשר להגיד שהוא הטרוד. מה טרוד? שים לב, זה דבר פשוט שהיית צריך לשים לב אליו. מתניתין, מקבלת אישה מיד בנה ומיד בעלה ומחזירתו למים בשבת. כאשר אז היו נוטלים לולב בשבת, כמו שנראה בעזרת שנבח למדנו במשנה הקודמת ולמד גם משניות הבאות, היו אז נוהגים ליטול את הלולב בשבת. אומרת המשנה, לא חייב האדם עצמו להחזיר את הלולב לתוך המים, אלא האישה יכולה לקחת הלולב לשים אותו בתוך כד המים. מה פירוש? היום יש כאלה שמים את הלולב בתוך נרתיק, יש כאלה שמים אז עם מגבת. אז היה דרכם לוקחים כד, ממלאים אותו במים ושמים את הלולב בתוכו. זה גורם להדס הערבה להישאר טריים ורעננים עד סוף החג. עד היום אנחנו בני עדר ככה נוהגים, מסור בידינו מאבותינו ואבות אבותינו, עושים כמו שכתוב במשנה, וזה נשאר רענן וטרי ביותר. שמים הרבה מים עד כמעט לגובה של ראש ההדס והערבה, לא עד למעלה ממש, כמעט עד לראש שלהם, משאיר אותם ממש ממש טריים. אומרת המשנה, אישה יכולה לקבל את זה יד בענה, והיא בעצמה יכולה להחזיר את זה למים. רבי יהודה אומר, בשבת מחזירים, ביום טוב מוסיפים, ובמועד מחליפים. כלומר, ביום שבת מותר לקחת רק את העולה ולהחזיר אותו למים מהם בלבד, אין לתרוח ולהוסיף עוד מים קרים לשם. אבל ביום טוב מותר לקחת עוד כמה ספלים של מים לשפוך לתוך הקד. למה? כדי שיהיה מים קרים, רעננים, ושומר יותר על הטריות. במועד מצווה בכלל להחליף את המים, לא רק להוסיף אלא להחליף אם יש אפשרות. ככה זה גורם להדס והערבה שיהיו ממש נראים טריים כמו היום שכתבו אותם. שנה מסיימת, קטן היודע לנענע חייב בלולב. קטן שיודע לנענע כבר לעשות את הנענעים כמו שצריך, חייב אביו מדי רבנן מצד חינוך לקנות לו לולב, או שיביא לולב של אביו, או שיקיים מצוות נטילת לולב. פחות מהגיל הזה הוא פטור. גמרא, פשיטה, מהו אתם הועיל אישה לבת חיובה היא? אמה לה תקבל, כמה שמעלן. שואלת הגמרא, מה החידוש שהאישה יכולה לקבל את הלולב ולחזור למים? למה שלא? אומרת הגמרא, כי הייתי חושב, היות שהאישה לא נוטלת לולב, לא חייבת למצוא תיאת לולב, אז אולי בשביל זה כמו מוקצה, ומלא לא תיקח אותו, לא תיגע בו, לא תחזיר אותו, זה חתיכת עץ בשבילה. כמה שמעלן, כיוון שזה מיועד לבעל, זה כן מותר לו. אז למרות שהיא פטורה מנטילת לולב, אז מלא מכל מקום יכולה לקחת את זה ולהחזיר את זה למים. עוד סיבה נוספת יכולה להחזיר את זה למים, כיוון שלמרות שהיא פטורה, כל מקום הרימי נוטלת מקיימת מצווה, לכן שתי הסיבות הללו האישה יכולה לקבל להחזיר לתוך המים. קטן יודע נענע, והיא הגמרא עכשיו ברייתא שאומרת לגבי הרבה דברים, ממתי הקטן אכן צריך לקיים את המצוות. תנו רבנן, קטן יודע נענע חייב הלולב, אם הוא יודע להתעטף חייב בציצית, לשמור תפילין אביו לוקח לתפילין, לא כמו היום שמניחים תפילין רק בשעת התפילה, אלא אז היה דרכם להניח תפילין מהבוקר עד הערב. לכן היו צריכים להרגיל את הילדים מגיל קטן לקיים את המצווה הזו, שמידי חינוך שיתרגלו בכך. לכן קטן שיודע לשמור את גופו בנקיות, אז אביו לוקח לו תפילין. אם הוא יודע לדבר, אביו לומדו, יש גרסה בכתב יד, אביו מלמדו תורה וקריאת שמע. והוא התחיל ללמוד לדבר, ומיד צריך דבר ראשון את התורה וקריאת שמע, לא איזה שירים של הכיפה האדומה ושטויות והבלים. אומרת הגמרא, תורה מה היא? מה התורה שהוא מלמד אותו? אמר המנונה, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, פסוק בפרשת זאת הברכה. קריאת שמע מה היא? איזה קטע בקריאת שמע צריך למד? אומרת הגמרא, פסוק ראשון, רק את הפסוק הראשון, שמע ישראל, זה ילמד ללמד אותו. אחר כך, לאט לאט תתקדם. וקודם כל, שני הפסוקים האלה בתורה ציווה לנו, בפסוק ראשון של שמע. היודע לשמור גופו, אוכלין על גופו טהרות. לשמור את ידיו, אוכלין על ידיו טהרות. אז היו כל הזמן אוכלים תרומה בטהורה, אוכלים גם יש כאלה חולין בטהורה. יש אדם שהוא יודע לשמור את גופו, כלומר, אם הוא נטמע, אדם תמי נגע בו, הוא נזהר, אדם תמי נגע בי, לא יכול לגוע באוכלין ומשכין. אם הוא נגע בשרת, זאת אומרת, אני נגעתי בשרת, זה נקרא יודע לשמור את גופו. הדין אוכלים על גופו טהרות, למרות שאנחנו לא ראינו אותו, סומכים עליו. שהוא באמת, אם הוא נגע באוכלים ומשכין, לא חושב אולי הוא תמי. אם ילד קטן, אנחנו לא נותנים לו לגוע בדברים טהורים, כי חושבים, ילד הקטן אולי נגע בשריות, הוא נגע באדם תמי, והוא לא יודע בכלל. עכשיו יגע באוכלים ומשכין, אולי יתמי אותם. אבל כאשר זה אדם, ילד גדול, אנחנו סומכים עליו. יותר מזה, גם אדם רגיל שהוא בוחשים ודאי טהור, חזל גזרו מן הסתם שתמיד הידיים של האדם הם בגדר שני לתומה. אם הוא נוגע בתרומה או בחולין שנעשו על טהרת תרומה, הרי שהדבר הזה נעשה תמה. ככה רבותינו גזרו, עד שיטול ידיים. שיטול ידיים, זה נקרא שומר עליהם בטהרה, עכשיו זה בסדר. אם האדם נגע במקומות מחוסים, או כל מיני דברים שכאלו, הסיח דעתו מהם. הדין בדבר הזה, שידיו שוב פעם הם בדרגת שני לתומה. עוד פעם צריך שיטול ידיים. אם הילד הזה, ילד, יודע לשמור אפילו את ידיו וטהורה, לשמור שלא ישיח דעת וכדומה, הדין הוא בזה שגם בזה סומכים עליו. סומכים עליו. אפילו עכשיו לא ראיתי אותו שהוא נטע ידיים כרגע, אבל הוא אומר, אני נטעתי ידיי לפני שעתיים ואני שומר את ידיי בטהורה, לא ישחתי דעתי. הדין הוא, סומכים על זה. שכם שנה אומרת, היודע להישאל ברשות היחיד ספקות המה, ברשות הרבים ספקות טהור. מה הכוונה? יש לנו כלל שאם דבר שנולד בו ספק, נוצר בו ספק, האם הוא טמא או טהור, אז אם הספק זה נוצר ברשות היחיד, הרי מספקו טמא. אבל אם אותו הדבר נוצר בו ספק, זה ברשות הרבים. אדם לא יודע אם עבר פה ברחוב הזה ליד הלוויה של המת, עברתי פה, עברתי ברחוב השני, לא יודע מתי עברתי, איפה עברתי, אז הדין הוא, אם הספק נוצר ברשות הרבים, זה טהור. נוצר ברשות היחיד, טמא. אם יש ילד כזה שהוא יודע להישאל, הוא יודע לענות תשובות נכונות, בדיוק מה קרה. גם כן סוחים עליו. ולכן אם זה, הוא אומר, עבר תושת היחיד, ושם נוצר לי ספק, אז הוא תמי. אם נוצר לו ספק של תושת הרבים, הרי הוא טהור. היודע לפרוס כפיו, חולקין לו תרומה בבית הגרנות. יש פה חלוק את ראשי ותוספות איך הפירוש. ראשי מבאר שילד קטן לא עושה ברכת כהנים, כלל ועיקר. רק שהוא גדול. שהוא גדול עדיין. אם הוא עדיין לא נושא את כפיו, אז ממילא אי אפשר לתת תרומה בית הגרנות, כי אנשים יחשבו אותו שהוא עדיין קטן. לא יודעים שהוא כבר גדול. לא יודעים שהוא כבר גדול. ולכן, אם תביא לו שם תרומה בית הגרנות, יחשדו שאתה מביא את זה לילד קטן שלא יודע לשמור את גופו בטהורה. לפיכך, למרות שבמציאות הוא כן יודע, לא מביא לו תרומה בית הגרנות, בגורן שם במפעל, אלא איפה מביאים לו את זה? אך ורק שולחים לו לבית. אבל אם הוא כבר גדול שיודע לפרוס את כפיו, כלומר יודע לעשות ברכת כהנים, אז כל העולם יודע כבר שהוא גדול, כי הרי קטן לא עושה ברכת כהנים. אם הוא יודע לפרוס את כפיו, אז מלך חולקין לו תרומה בבית הגרנות, כי עכשיו כולם יודעים שהוא ודאי גדול, ודאי יודע לשמור את גופו בטהורה, ולכן אפשר לתת לו שם גם בבית האריזה שם בשדה. היודע לשחוט, אוכלים משחיטתו. אדם שהוא ילד צעיר, אבל הידיים שלו מאומנות, הוא יודע לשחוט היטב, יודע לשחוט כמו שצריך, הדין מותר לאכול מהשחיטה שלו, סומכים עליו. אבל אמר רב הונא, והוא שגדול עומד על גביו, זה דווקא בתנאי שיש שם אדם גדול שראה אותו שהוא ביצע את הכל על פי ההלכה. כי מעבר לאימון של הידיים יש גם ידיעת ההלכות, יודע לשחוט, כוונה שהידיים שלו מאומנות, ויש גם עניין של הלכות. כמו למשל, אם האדם בשעה שהוא שוחט הוא עשה הפסקה של שנייה כלשהי, זה טרף, זה נקרא שהייה. או למשל, במקום לשחוט בדרך של הולכה והבאה, האדם פשוט הוריד ככה את הסכין כלפי מטה, זה נקרא דרסה. ככה בחיתוך כלפי מטה, זה אסור. השחיטה צריכה להיות הולכה והבאה. לכן צריך גדול שיעמוד שם על גביו לראות שהכל כמו שצריך. משיכה הברייתא ואומרת, תינוק כזה שכבר יכול לאכול כזית דגן, הייתה כדייסד כיוצא בזה, מרחיקין מצועתו ימי רגליו 400, יש בזה כבר רחרה, צריך לחיק מזה. אמר רב חסדא, והוא שיכול לאכלו בכדי כזית כדי אכילת פרס, אבל אם הוא אוכל את זה ממש לאט, הוא אוכל עכשיו חצי כזית, ועוד שעתיים רק יכול לאכול עוד חצי כזית, הוא לא יכול לאכול איזה בקבוק עם דייסה שעשוי מקמח, מדגן, כזית כדי אכילת פרס, אי אפשר, לא צריך להרחיק ממנו. אמר רב חייא בריה דרב יבא, אבל אם הוא גדול, אפילו שהוא לא יכול לאכול בכדי אכילת פרס, אז הוא גם כיצד רחיק ממנו, אפילו יש לו צלק, לא אכל כלום, לא משנה. יכתיב, יוסיף דעת, יוסיף מחוב. חיית אדם כזה שהוא כבר גדול, יוסיף מחוב. כלומר צריך להתרחק ממנו אפילו שהוא בעצם לא יכול לאכול כזית בכדי אכילת פרס. זה הרמז שהביא מהפסוק הזה. בהלכה כתוב שמאיזה גיל זה ילד קטן יכול לאכול כזית בכדי אכילת פרס? זה מגיל 12 חודש, מגיל שנה צריך זהר בכך. וכתחילה טוב להחמיר בכל גיל. יכול לאכול כזית צלי, שוחטין עליו את הפסח, שנאמר איש לפי אוכלו. ילד קטן שכבר יודע מסוגל לאכול כזית צלי, אז מלא אפשר לשחוט עליו קורבן פסח. למה? כי מסוגל שקורבן פסח, אז נכון צריך לאכול כל בני המשפחה, אבל זה דווקא כתוב סוג איש לפי אוכלו תחוסו על השה, וזה דווקא שהוא יודע לאכול. ילד קטן שלא יודע לאכול כזית בכדי אכילת פרס, אז זה לא נקרא איש לפי אוכלו, הוא לא יכול לאכול. רבי יהודה אומר, לא מספיק שהוא יכול מסוגל לבלוע, אלא צריך תנאי נוסף, עד שיכול לברר אכילה כיצד נותנים לו צרור וזורקו, אגוז ונוטלו, אולי בערבה שתיים שבעה. נסביר. אומר רבי יהודה, איש לפי אוכלו, שהוא יודע לאכול, מה זה כבר יודע לאכול? יש לך צלחת עם עצמות, עם בשר. אם ילד כזה יודע לברור, זה נקרא איש לפי אוכלו, זה נקרא שהוא יודע לאכול. אם לא, זה נקרא שמאכילים אותו. ולכן צריך לדעתו גם בנקודה הזאת שיודע. לולה וערבה שישה ושבעה. כלומר, אומרת המשנה, יש מצווה ליטול לולה במשך כל שבעת ימי חג הסוכות, אבל לא תמיד נוטלים את הלולה שבעה ימים, אלא לפעמים שישה ימים בלבד, לפעמים שבעה ימים שלמים. איך? המשנה תכף תסביר. ערבה, מה זה ערבה? יש מצווה לקחת ענפים של עץ ערבה, הכהנים היו לוקחים אותם ונכנסים שם למזבח, סביב המזבח, מקיפים את המזבח, לאחר מכן זוקפים שם את ענפי הערבה האלו על המזבח. לא, לא הכוונה היא עם לולב, לולב זה משהו אחר, בלי לולב. לוקחים ערבה, מקיפים את המזבח. מאיפה למדו את זה? וזה דעות תנאים. אם שאומר שכתוב ערבי נחל, כפות אמרים שאני יחיד, ערבי נחל בא להגיד לנו שתי ערבות, אחד בשביל הלולב ואחד בשביל להקיף את המזבח. ודעת חכמים, לא מטעם זה, אלא זה הלכה למשה מסיני. כל זה מופיע למעלה דף למדה את עמוד א', 10 נטיעות ערבה וניסוך המים, הלכה למשה מסיני. דין שני, אומרת המשנה, ההלל והשמחה שמונה. כלומר, קריאת ההלל, מצווה לומר את זה בכל שמונת ימי חג הסוכות, הלל גמור. השמחה, מצווה לאכול בשר, קורבנות שלמים, משך כל ימי חג הסוכות, שמחת בחגיך, לא נאמר רק על היום הראשון, אלא כל שמונת ימי חג הסוכות. ניסוך המים, אנחנו יודעים שבכל יום כאשר מקריאים קורבן התמיד של שחר מנסחים איתו יין, אבל בסוכות שמנסחים תמיד של שחר מוסיפים לנסח גם מים. עכשיו המשנה ממשיכה ואומרת לנו, החליל, כאשר היו לוקחים את המים שואבים, לפני זה היו רוקדים ושרים כל הלילה בחליל ובכלי נגינה, אומרת המשנה, זה לפעמים חמישה ימים ולפעמים שישה ימים, בוודאי לעולם לא שבעה ימים. עכשיו המשנה מתחיל להסביר לאט לאט כל פרט ממה שהזכרנו. הדין הראשון, לולב שבעה ימים, באיזה מקרה זה? כיצד? רק כאשר יום טוב הראשון של חג חל להיות בשבת, אז הלולב לוקחים אותו גם בשבת, ממילא יוצא כל שבעת ימים, כל ימי חג הסוכות. אבל שאר כל הימים, אם שבת היה באחד ימי חול המועד, אז מה הדין בזה? רק שישה ימים בלבד נוטלים את הלולב, כי לא נוטלים את הלולב ביום שבת כאשר הוא בחול המועד. דין הבא, ערבה שבעה ימים, באיזה אופן? כיצד? רק כאשר מקרה הפוך, יום השביעי, יום השענה רבה של ערבה שחל להיות בשבת, אז לוקחים את הערבה כל שבעה ימים, כלומר גם בשבת. ושאר כל הימים, אבל אם שבת חלה באחד מימי חול המועד של סוכות, אז הערבה שישה ימים בלבד, כי לא נוטלים את הערבה בשבת שחלה בחול המועד. מצוות לולב כיצד? יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, מוליכין את לולבי להר הבית כבר בערב שבת, והחזנים, אלה אחרים שם על הסידור בהר הבית שם, מקבלים מהן וסודרים אותן על גבי אצטבה. אצטבה זה מקום מקורה, אבל בלי כתלים, רק על עמודים, כעין תחנת אוטובוס, משהו כזה. והזקנים מניחים את שלהן בלשכה. למה? כי שם יש הרבה צפיפות, הרבה דוחק, זקנים יכולים ליפול, יכולים למעך, לכן נחים את זה בתוך חדר מיוחד. עכשיו, החזנים אומרים, מלמדים את כל מי שמגיע להביא את הלב, שלומדים אותו לומר, כל מי שמגיע להביא לידו, הרי הוא לא במתנה. למה? כי ביום הראשון כל חייב לקחת רק את שלו, ויבוא לך הלב של מישהו אחר, הוא לא יצא לחובה, לקחתם לכם, משלכם. לכן תגיד, מי שהגיע לי את שלו, יבוא במתנה. למחר משכימים בהם, כולם קיים מוקדם. והחזנים מתחילים למסור, זורקים אותם לפניהם, והם מחטפים ומקיאים את חברו. למה? זה שלי, זה שלך, מה פתאום, כן פתאום. כשראו חכמים שבאו בדין שבאו ידי סכנה, התקינו שיהיה כל אחד ואחד נוטל בביתו ולא בזה הרבית, ככה לא יגיע לידי סכנה, והכל על כל ישראל על מקומם יבואו בשלום. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.